מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הצמיחה של המשק בהאטה, הגירעון לא עושה סימנים של צמצום, הכסף הזול מתדלק את הבורסה, הריבית במקרה האופטימי תישאר ברמה אפסית עוד זמן רב, ובמקרה הפסימי תרד מתחת לאפס. על תקציב מדינה, רפורמות ארוכות טווח במשק ותוכניות כלשהן לעתיד, אין בכלל על מה לדבר. והשקל, כאילו כלום, ממשיך להתחזק ומתחרה גם השנה על הבכורה כמטבע החזק בעולם. ברוכים הבאים לפרק ה-77 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אני שי סלינס, ואיתנו כרגיל אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, אז לא רק עוד לפני שנתחיל לחפור, יש לנו חוב קטן, יש הגיעה אלינו שאלה לעמוד שלנו בפייסבוק. אגב, אתם מוזמנים כל הזמן לשאול אותנו שם שאלות, או בקיר, או לשלוח הודעות, מה שבא לכם, מקווים להגיב על הכל. אבל עדי שטרן שאל אותנו שאלה שכבר דיברנו עליה בעבר בתוכניות, אבל יכול להיות ששווה עוד פעם לגעת בנושא הזה. הוא שואל, איך משפיעה הריבית במשק על הריבית של המשכנתאות? עכשיו, השאלה שלו היא כמובן מעניינת, משום שהעובדות הן שהריבית של המשכנתאות יורדת, ויורדת כבר שנה או אפילו יותר משנה, והריבית של בנק ישראל בעצם לא יורדת. לא השתנתה, כן, אז מה קורה? הריבית יורדת או הריבית לא יורדת?
אז בואו נסביר בכלל את כל העולם המוניטרי עד כמה שאפשר בכמה דקות, כי זה עולם די מורכב, אבל בגדול הריבית של בנק ישראל היא מה שנקרא ריבית קצרת הטווח. זו הריבית, נקרא לזה ליום. הריביות האמיתיות במשק, זאת אומרת שאני הולך לבנק ואני רוצה לקחת הלוואה, הם לא נותנים לי את הריבית בריבית בנק ישראל, הם נותנים לי בריביות אחרות, והריביות האלה נקבעות על ידי בעצם שוק האג"ח בדרך כלל, ככה שאם למשל אני רוצה לקחת הלוואה לחמש שנים, אם נסתכל למשל על שוק הרכב, האשראי לרכב, זה אשראי שהוא בדרך כלל ל-3-4 שנים, אפשר לראות בבירור שהריביות שם זזות באופן די דומה לתשואות על איגרות חוב ממשלתיות ל-3-4-5 שנים. לעומת זאת, הריביות בשוק המשכנתאות מושפעות הרבה יותר מהריביות לטווחים הארוכים, על איגרות החוב הארוכות, 10-20-30 שנה, כי זה המשך של משכנתה הממוצעת, ולכן מה שאנחנו ראינו בשנה האחרונה, אנחנו ראינו אומנם את ריבית בנק ישראל לא זזה, אבל הריביות הארוכות מושפעות לא רק ממה בנק ישראל עושה, אלא גם הציפיות למה בנק ישראל יעשה, גם ממה שקורה בחול, זאת אומרת שוק האג"ח בארצות הברית או בגרמניה, ובשנה האחרונה ראינו גם את הריביות בארצות הברית יורדות, גם את הריביות באירופה יורדות, וגם את בנק ישראל, אמנם לא משנה את הריבית, אבל משנה בצורה חדה, את האמירות שלו לגבי תוואי הריבית קדימה, ועל זה דיברנו שבוע שעבר. אם לפני כמה חודשים בנק ישראל אמר, כן, אנחנו שוקלים לעלות ריבית בעתיד, עוד כמה חודשים, אולי, והתחזיות של בנק ישראל דיברו על העלאת ריבית, הרי שהיום בבנק ישראל אומרים לא רק שהריבית לא תעלה, היא בכלל צפויה לרדת.
רגע, אבל שנייה, אני רוצה להתעכב על הנקודה של למה דווקא, אולי כדאי לדבר על למה דווקא האג"ח הממשלתי, אתה דיברת שזה בעצם תואם את האג"ח לטווח קצר, נניח בשוק הליסינג, וטווח ארוך זה יותר משכנתאות. מה, כי זו ההשקעה האלטרנטיבית שלהם? זה המדד הייחוס?
זה מדד הייחוס, כי הבנקים בעצם כשהם נותנים לנו הלוואה, משכנתה, הם מסתכלים א', מה האלטרנטיבה, לקחת את הכסף, להשקיע אותו, באג"ח, למשל, ממשלת ישראל, וגם מתכסים בעצם על ההלוואה הזו, הרי הכסף הזה מגיע, לבנק יש איזשהו יחס רזרבה, כמה אשראי הוא יכול לתת ביחס לנכסים שיש לו. הנכסים מושקעים בחלק מהם באגרות חוב ממשלתיות, כמובן שבגלל שזה נכס חסר סיכון, ומה לעשות? כשאנחנו לוקחים משכנתה, עדיין יש סיכון כלשהו, אז הבנק, מעבר למה שקורה בשוק הריביות, גם מכניס לחישוב, לוקח איזשהו מרווח, מה שנקרא מרווח סיכון אשראי, שגם הוא יכול להשתנות אם למשל שיעור האבטלה יתחיל לעלות באיזשהו שלב, אז הבנקים יגידו, אוקיי, כשהאבטלה הולכת ועולה, הסיכון שיהיו לי לווים שלא מצליחים להחזיר את המשכנתה, גם הוא גדל, ואז על הריבית הזו הם יגדילו את מרווחי האשראי, או סיכונים אחרים, למשל הערכות שלהם לגבי מה שקורה בשוק הנדלן, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בסוף הדרייבר המרכזי, מה שמוריד ומעלה את הריבית על המשכנתאות, זו באמת הריבית בשוק האג"ח, הממשלתיות, לטווחים הארוכים, והריבית הזו מאוד ירדה בשנה האחרונה, גם בגלל מה שקורה בעולם וגם בגלל הפליק פלק הזה שבנק ישראל עשה, אמנם לא עם הריבית עצמה, אבל כן עם האמירות שלו ועם התוואי ריבית שהוא מצייר קדימה. וצריך לזכור, איך השוק מתמחר אג"ח נגיד לחמש שנים או לעשר שנים, בסוף מה שהשוק שואל את עצמו זה מה תהיה הריבית הממוצעת בחמש שנים או בעשר שנים הקרובות, וכשבנק ישראל מדבר על תוואי אחר לגמרי לעתיד לגבי הריביות פה במשק, זה גורם לתמחור מחדש של שוק האג"ח.
יש כמובן עוד סיבה שהריביות בעצם של המשכנתאות למשל יורדות. אם אני לפני שנה הלכתי לבנק וביקשתי הלוואה, ונניח שילמתי 4.5% בממוצע על הלוואה למשכנתה, אז היום אתה שואל את עצמך, רגע, למה בעצם שהבנק יסכים לתת לי את אותה הלוואה באחוז פחות או באחוז וחצי פחות? וזו התחרות. יש בעצם תחרות שמורידה בין הבנקים את הריביות, את המחיר שלנו.
בוודאי, תחרות יש. יותר מזה, לפני בערך 4 שנים, אם אני לא טועה, ראינו את הריביות על המשכנתאות מאוד עולות, למרות שהריביות בשוק האג"ח לא השתנו, והסיבה הייתה שגם הרגולציה התחילה להקשות על הבנקים, בנק ישראל אמר להם, רגע, תרגיעו, אל תוציאו כל כך הרבה משכנתאות, היו כל מיני מגבלות שבנק ישראל הטילה על הבנקים, וגם הבנקים הגיעו למצב שתיק האשראי לנדלן שלהם היה גדול מסיק והתחרות פחתה, ואז המחירים עלו. היום כנראה הבנקים יותר ססים להוציא אשראי, התחרות התגברה, והם מוכנים להוריד את הריביות. לאור הירידה החדה שראינו בריביות, אין לנו אלא להגיד, מי שיש לו משכנתה, זה זמן טוב לבדוק מחזור. הריביות נמוכות באופן משמעותי ממה שהם היו בשנתיים-שלוש האחרונות, וזה בהחלט משהו שכדאי לקחת בחשבון ולבחון את האפשרויות.
אז בואו נדבר על השקל. ושוב, אנחנו רואים מתחילת השנה התחזקות של אזור ה-7% מול הדולר, ואני הולך איזה משהו כמו 10 דקות אחורה לתחילת התוכנית. תשמע, הנתונים לא כל כך מובהקים להתחזקות המטבע, זאת אומרת...
אוי, אתה אוכל ישראל.
אוקיי.
הכל נפלא.
הכל נפלא.
לא, צריך לזכור, המטבע זה תמיד יחסי. נכון שיש יותר ויותר נתונים, ראינו בחודש האחרון נתונים של שוק העבודה שמראים התקררות, אז אמנם שיעור האבטלה עדיין מאוד נמוך, אבל צריך לשים לב שהוא לא יורד כבר הרבה זמן, הוא די יציב, ואינדיקטורים אחרים של שוק העבודה, למשל כמה משרות חדשות נוצרות כל חודש, שם רואים מעטה ברורה. אז הנתונים אמנם מלמדים על זה שכנראה המשק הישראלי קצת מעט, נתוני הייצוא דרך אגב בחודש האחרון היו אפילו חלשים מאוד, כי העולם בעטה, זה משפיע עלינו, אבל זו בדיוק הנקודה. גם אם יש העטה במשק הישראלי, בלא מעט מקומות בעולם, יש העטה שכנראה תהיה יותר חריפה. אם ניקח את אירופה למשל, גרמניה במיתון, אמורים לצאת עוד מעט הנתונים הרשמיים שהראו שגרמניה חוותה שני נתונים רצופים של צמיחה שלילית, זו ההגדרה הרשמית של מיתון, וגם איטליה שם, וגם יפן אולי מתקרבת לשם, ובארצות הברית גם מתחילים סימנים להאטה, ולכן בגלל שבסוף מטבע זה היחס, או שער חליפין הוא היחס בין שתי הכלכלות, באופן תיאורטי, אז גם אם ישראל בעתה, כל עוד ההאטה פה היא פחות חריפה ממה שקורה בעולם, השקל ממשיך להתחזק.
ואם אנחנו מסתכלים על... תשמע, זה לא הכי מעודד מה שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד. זה כאילו, אתה אומר, הדשא שלי הוא לא ירוק, אבל של השכן הוא חום.
צרת רבים נחמד נמשים. נכון. בטח שאתה מסתכל על יצואנים, שגם סובלים ממה שקורה בעולם, לא סתם נתוני הייצוא היו כל כך חלשים. א', הביקוש לייצוא נפגע, כי בסוף הייצוא, הקליינטים הגדולים זה ארצות הברית ואירופה, ושניהם בעתה, שלא לדבר על זה שגם בלא מעט מדינות במזרח, במזרח אסיה, יש שעתה בגלל מה שקורה בסין, אז הייצוא נפגע גם כי הביקוש למוצרים יורד, וגם כי השקל מתחזק, זאת אומרת, הוא נפגע משני הכיוונים. גם אני מוכר פחות, וגם על כל מוצר שאני מוכר, אני מרוויח פחות. אז יש פה פגיעה די מהותית בייצוא. מצד שני, יש מקומות שהם עדיין חזקים יחסית, בעיקר הצרכן הפרטי. צריך לזכור שאומנם דיברתי על העתה בשוק העבודה, אבל עדיין באופן יחסי, עוד פעם לעולם, הוא חסין, הוא עוצמתי, שיעור אבטלה אומנם לא יורד, אבל צריך לזכור שבישראל, בניגוד לעולם, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה כל הזמן עולה. מה המשמעות? אולי נסביר את זה פעם אחת, כי תמיד כשמדברים על אבטלה זה מייצר בלבול.
טיפה מספרים רק, מה בערך גם אנחנו מדברים? כמה שיעור ההשתתפות?
שיעור האבטלה היום בישראל, תלוי על איזה שכבות מסתכלים, אבל פחות מ-4%, זו רמה שנשמרת כבר תקופה ארוכה. שיעור ההשתתפות, עוד פעם, תלוי על איזה שכבות מסתכלים, אפשר גם לחלק את זה לפי אוכלוסיות, אבל הוא הולך וגדל, ובחלק מהאוכלוסיות אנחנו רואים, למשל, אצל נשים ערביות, אנחנו רואים גידול מהיר מאוד בשיעור ההשתתפות בשנים האחרונות, ואלה חדשות מבחינת הצרכן, אני מתקדת פה מקורת מבט של צריכה פרטית, אלו חדשות טובות, כי אמנם לא רואים את זה בשיעור האבטלה. דרך אגב, מובטל, איך מוגדר שיעור האבטלה? שיעור האבטלה זה מספר אנשים שלא עובדים, מתוך אלו אבל שמשתתפים בכוח העבודה, כלומר, היו רוצים לעבוד. זו נקודה מאוד מאוד חשובה.
איך אתה יודע אם מישהו רוצה לעבוד?
איך עושים את זה? פשוט עושים סקר, מתקשרים לאנשים הביתה, ושואלים אותך, אלן, אתה עבדת בחודש האחרון? אם כן, עבדת, אז כמובן אתה לא מובטל. אתה נחשב עובד, בן אדם שהייתה לו תעסוקה, הוא לא מובטל. אם לא עבדת, השאלה הבאה תהיה, האם חיפשת עבודה באופן פעיל במהלך החודש האחרון? אם חיפשת עבודה ולא מצאת, אז אתה נחשב מובטל. אם לא חיפשת עבודה, אז אתה לא נחשב מובטל. עכשיו, כשהרבה אנשים נכנסים לשוק העבודה, לא כולם מוצאים מיד עבודה, ולכן בדרך כלל כשרואים עלייה בשיעור ההשתתפות, אם זה כתוצאה מדמוגרפיה, אם זה כתוצאה מתמריצים שהממשלה נותנת, או כל סיבה אחרת, בדרך כלל מה שזה יוביל בשלב הראשון, זה יוביל לעלייה בשיעור האבטלה, גם אם הסיבה הכלכלית היא טובה, כי פתאום יותר אנשים מתחילים לחפש באופן אקטיבי עבודה. בישראל מה שאנחנו רואים, אמנם האבטלה לא יורדת, אבל היא גם לא עולה, למרות ששיעור ההשתתפות כן עולה. זאת אומרת, אנשים נכנסים לשוק העבודה ומוציאים עבודה. עכשיו בואו נחשוב על זה במובן של צריכה פרטית, ובואו נסתכל על זה ברמת המקרו, לא ברמת האזרח הבודד. כשאדם נכנס לשוק העבודה, התוספת שהוא מוביל לצריכה הפרטית הכוללת של המשק, היא יותר גבוהה מאשר אדם שכבר נמצא בשוק העבודה, ולמשל נהנה מעליית שכר של 3% בשנה. כי לפני שהצטרפת לשוק העבודה, התוספת להכנסה של משק הבית, כשמישהו נכנס לשוק העבודה, היא מאוד גדולה. ביחס לאנשים שכבר נמצאים בשוק העבודה. יותר מזה אני אגיד, עצם זה שהריבית כל כך נמוכה גם מאפשר לאנשים שנכנסים פתאום לשוק העבודה ומוצאים עבודה, ויש להם ביטחון תעסוקתי פתאום, קדימה, אומרים, רגע, רגע, ריביות נמוכות, אולי זה גם זמן טוב לקחת אשראי. אז אנחנו פתאום רואים עוד גידול בהכנסה כביכול הפנויה, זאת אומרת, לוקחים אשראי ויש יותר מקום להוצאה. ותקופה כזו היא תקופה שבה הצריכה הפרטית לא סתם מאוד מאוד חזקה וסוחבת למעשה את המשק על הגב שלה.
אין בעצם סיבה שאנחנו לא נמשיך לגדול בשיעור ההשתתפות, כאילו, איזה סיבה יש למדינה או לאזרחים לא לרצות לעבוד? זאת אומרת, אני לא חיפשתי עבודה ואני לא מעוניין לעבוד, כאילו, בוא נוציא את המקרה קיצון של אנשים שלא צריכים לעבוד.
תמריצים. לא לצאת לעבוד, למשל, דמי אבטלה גבוהים, העברות ממשלתיות, אנחנו יודעים ששיעור האבטלה בקרב גברים חרדים, הוא עדיין, סליחה, שיעור השתתפות, הוא עדיין נמוך באופן יחסי, כי יש להם לא מעט תמריצים, לא להגיע לשוק העבודה, וזו שאלה טובה. האם עד כמה המדינה בעצם רוצה לייצר יותר ויותר תמריצים, כן להצטרף לשוק העבודה. ברור לנו שההצטרפות הזו בטווח הארוך, דיברנו על זה גם לא מעט פעמים, זו נקודה קריטית למשק הישראלי, כניסה של האוכלוסיות האלה לשוק העבודה, והיכולת של המדינה לתת להם גם את התנאים, זאת אומרת, השכלה ויכולות מקצועיות, להשתלב בשוק העבודה, כדי שהפריון בישראל יחזור לגדול בקצבים יותר מהירים. אז אני חוזר לה, התחלנו משיחה על השקל בכלל.
כן.
ישראל בהחלט, אנחנו רואים סימנים להאטה, אבל ביחס לעולם, מצבנו עדיין טוב באופן יחסי, אז אפשר להגיד, אם לצרת רבים היא חצי נחמה או נחמה טיפשים, בעיניים של מטבע, אלה חדשות טובות. על זה דרך אגב, אפשר להוסיף עוד דברים, כמו הייצוא של הגז שעוד מעט מתחיל, והצטרפות של ישראל למדד אגרות החוב העולמי, שצפוי להביא השקעות זרות לישראל, אז זה גם מוסיף להתחזקות של השקל, ומחירות של סטארט-אפים, יש עוד ועוד ועוד סיבות.
אני השבוע שמעתי את יושב ראש הבנק הפדרלי של שיקגו, אם אני לא טועה, ודיברו איתו שם בדיוק על איפה אנחנו הולכים עם כל הריבית בארצות הברית, וזה נורא הזכיר לי את מה שקורה בישראל. הוא הסביר, התשובה שלו הייתה, וגם דיברנו פה בפודקאסטים בכמה פרקים על המעגלים בכלכלה, שלפעמים אתה למטה, לפעמים אתה מוריד ריבית, מעלה, אבל הכל מעגלים. הוא אמר שהוא השווה את זה למצב שאנחנו פשוט נמצאים בחלק העליון של הגלגל, ואנחנו כמו מטוטלת, ואף אחד לא באמת יודע אם אנחנו באמת הולכים לתקופה ארוכה של הורדות ריבית וריבית שלילית, שאגב הוא אמר שבארצות הברית זה לדעתו בחיים לא יקרה, או אנחנו הולכים למצב שחוזרים לעלות ריביות, ואז זה עולם אחר לגמרי, ובהקשר הזה זה גם השקל. זאת אומרת שאני חושב שהמשקיעים עדיין לא משוכנעים לחלוטין שהריבית בישראל הולכת לרדת. זאת אומרת שאם הם כן היו משוכנעים, יכול להיות שאז זה מה שהיה מביא את השקל להיחלשות.
מסכים איתך לגמרי, ואם מסתכלים על השער החליפין בחודשים האחרונים, אפשר לראות תמונה מאוד מאוד ברורה. שקל התחזק, 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 השער החליפין דולר שקל נגע ב3.5 פחות או יותר, טיפה מתחת, בנק ישראל בא ואמר משהו. הדבר הראשון שהוא אמר בזמנו, זה שהוא יחזור לרכוש דולרים. ראינו את השקל נחלש, 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 ואז עוד פעם המגמה חזרה להיות לטובת השקל, עוד פעם הגענו ל3.5 קצת פחות, בנק ישראל שינה את האמירות שלו. ועוד פעם נחלש, ועכשיו זה חזר להתחזק, ועוד פעם, נכון להיום לפחות, אנחנו בשער חליפין של פחות מ3.5. עכשיו השוק בעצם דורש מבנק ישראל לעמוד מאחורי המילים שלו, put your money when you must is. ואז השאלה, מה בנק ישראל יעשה? זה שהריבית תרד מ-0.25, היא תרד ל-0.1, אולי ל-0.05, אולי ל-0 עגול, זה כנראה כבר price in, דרך אגב. גם שוק המקם, שזה השוק הכי טוב להעריך מה השווקים חושבים לגבי ריבית בנק ישראל, כבר מתמחר ריבית ב-0.1. ולכן, אני חושב שהסימן שאלה היום הגדול הוא מה בנק ישראל יעדיף לעשות כשהוא יעשה משהו, ולא תהיה לו ברירה, הוא יעשה משהו, האם הוא יעדיף...
רגע, למה? למה שיעשה משהו? דיברנו על כל הנתונים ועל הכל...
כי, תראה, בנק ישראל...
אתה לא חייב לעשות משהו.
אתה לא חייב שום דבר, ואפשר להתווכח על זה, האם המדיניות של בנק ישראל להילחם בהתחזקות השקל היא נכונה או לא נכונה, נשאיר את הדיון הזה אולי לפעם אחרת, כן. כי הוא דיון ש...
של פרק.
עליו הרבה, אבל בבירור... זו המדיניות של בנק ישראל. זאת אומרת, בנק ישראל בעצמו אומר את זה, אנחנו לא רוצים לתת לשקל להתחזק יותר מדי, אמר את זה נגיד כמה וכמה פעמים. הסיבה העיקרית שהוא מציין היא שזה פוגע ביצואנים, ואתה יכול להגיד, אוקיי, היצואנים יותר חשובים למשל מהיבואנים, כי, מהצרכן, כי ברור שהצרכן נהנה משקל חזק, המוצרים המיובאים הופכים להיות זולים יותר. התשובה של בנק ישראל היא שבסופו של דבר היצוא, ובעיקר ענף ההייטק, זה קטר הצמיחה של ישראל. שם נמצאות המשרות עם הפריון הגבוה, שסוחבות את המשק, ואם הענף הזה יסבול יותר מדי, אז פוטנציאל הצמיחה של ישראל ירד בצורה משמעותית. קשה להתווכח עם זה, אפשר אבל זה לא משנה כרגע. זו המדיניות של בנק ישראל. עכשיו יש לו שתי אפשרויות. אחת, להמשיך אחרי זה ולהוריד את הריבית אולי לרמה שלילית. שתיים, לנסות כלים אחרים. אני חושב שלאור הניסיון בעולם עם ריבית שלילית, וקצת הזכרנו את זה שבוע שעבר,
כן.
ולאור זה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים יותר ויותר עבודות מחקר, שאומרות שהסיכונים של ריבית שלילית הם די גבוהים, ושהעלויות של ריבית שלילית לא בהכרח נמוכות יותר מהתועלת, או שהתועלת לא בהכרח גבוהה יותר מהעלות, בנק ישראל יעדיף להשתמש בכלים אחרים, כמו למשל לרכוש מתח בכמויות גדולות, בלי לעשות סטריליזציה, בלי לעקר את הרכישות. גם אם לא הזכרנו את זה, המשמעות היא בעצם שבנק ישראל מדפיס כסף וקונה עם הכסף הזה דולרים, הוא לא מושך את הכסף, את השקלים האלה חזרה אליו, אלא משאיר אותם במשק. ככל שיש יותר שקלים, השקל אמור להיחלש, זו התיאוריה הכלכלית. בנק ישראל אולי יתחיל להשתמש בכלי הזה, כדי לנסות להילחם במגמה.
יש איזשהו קו דמיוני, לא יודע, שער דולר או עם סל המטבעות שאנחנו...
בנק ישראל אומר שכן. הם אומרים שלהם יש איזשהו ערך שמבחינתם זו הרצפה, הם לא רוצים כמובן לגלות מהערך הזה, כי זה ייצור מתקפות ספקולטיביות.
כי אתה תגיע לרצפה אם אתה מגדיר את הרצפה.
ברגע שאתה אומר מה הרצפה, ועשו את זה דרך אגב בשוויץ בזמנו, אז פתאום שער חליפין הוא בדיוק ברצפה כל הזמן. כי כל פעם שהוא עולה, אנשים לא ספקולטים, אלא אנשים מנסים להתקיף, כי הם יודעים שבנק ישראל יתערב. אבל אם מסתכלים אותם על החודשים האחרונים, רואים שהרמה שמתחילה להדאיג את בנק ישראל, זה באזור שקל דולר ב3.5, שזה כל פעם שזה הגיע לשם, אז ראינו איזושהי תגובה מכיוון בנק ישראל.
אוקיי, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, עם הפינה בסוף, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, או השם החדש שחשבתי עליו, אם שרדתם עד כה בפודקאסט, בואו תקשיבו למשהו. תתחיל? אני אתחיל?
תתחיל אתה.
אני אתחיל, אוקיי. אז אני נתקלתי במחקר של כמה הכנסות התיירות לפי מדינה, זה נתונים של 2018, כי אלו נתונים שנתיים. אז כמה מספרים? בסך הכל, זה כמה הכניסו תיירים שהם הגיעו למדינות. 1.7 טריליון דולר הכנסות עולמיות ב-2018. קצב הגידול בהכנסות מתיירות הוא גבוה יותר מקצב הצמיחה העולמית. האזור הצומח ביותר בהכנסות מתיירות הוא יבשת אסיה. כן, עם 7% עיר עוניר. אירופה, אגב, במספר...
רגע, סליחה, אני אחד לעצמו. כן. אתה אומר שתיירים לאסיה או תיירים אסיאטים?
לא, 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 לאסיה. זאת אומרת, הזווית של המדינה. אנחנו מדברים על הזווית של המדינה. אירופה, במספר הגלובלי של ההכנסות, היא מובילה עדיין, עם 570 מיליארד דולר. יש גם חלוקה לפי מדינות, ארצות הברית כמובן במקום הראשון, עם 214 מיליארד דולר, בעשירייה הראשונה, ספרד, צרפת, תאילנד, מקום רביעית בעולם, מעל אנגליה, מעל איטליה, אגב, סין עם 40 מיליארד בלבד, תיירות הסינית.
כן, לא, לא, אבל אם היינו מסתכלים הפוך, כמה תיירים סינים יש בעולם,
נכון,
אני רואה מספרים אחרים
נכון,
לגמרי.
נכון, אז זה התרומה של ה-570 של אירופה. יש גם ישראל, אנחנו לא כזה מאחור, אנחנו עם 7 מיליארד דולר, שזה יפה מאוד. השכנים שלנו, כך קצת מספרים לשכנים, קפריסין עם 3, ירדן 5 מיליארד דולר, מכובד מאוד, מצרים עם 12, עיראק 2 מיליארד דולר.
וואו.
לא פחות, כן, מפתיע מאוד. לבנון 8, יוון 19, ואגב, לא יודע למה הנתון שאותי הכי הפתיע, זה ברזיל וארגנטינה, עם בסך הכל 6 מיליארד דולר הכנסות ב-2018.
תראה, יש פה הרבה עניין גם שזה הכל בדולר, והמטבע המקומי לפעמים עובר פיחות משמעותי מול הדולר, ואז ההכנסות בדולרים יורדות. בארגנטינה אנחנו יודעים שהפזו פוחת ב-40-50% בגלל המשבר שם, אז למעשה באמת, זה לא בהכרח אומר על מספר התיירים.
כן, כן.
על כמה שהם מוצאים, גם הכל זול שם. אבל כן, מספרים נמוכים. אני יכול להגיד לך, אני חייתי בחגים בארצות הברית, כמו שאתה יודע, בטיול מעניין מאוד, בלא מעט מקומות, ומה שאתה רואה שם זה תיירות פנים ברמה אחרת. אני לא חושב שאנחנו מכירים את זה פה, כמו יום שבת שמשי, כל הזמן.
כן.
פקקים, כל הפארקים מלאים, ובעיקר תיירות פנים. ערים כמו ניו אורלינס, סן פרנסיסקו, מגיע וויקנד, והמטוסים הלואו-קוסט היום הוא כל כך זור, $40-50 דולר טיסות פנים, שגם כמו אוטובוס. זאת אומרת, המטוס נוחת, אנשים יוצאים ממנו, ואנשים נכנסים אליו מיד אחרי. ממש כמו תחנות אוטובוס דרך תוסדות התעופה, וזה גורם לתיירות פנים מאוד 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 חזקה, אני מניח שזה לא במספרים, אבל זה בהחלט מייצר, אפילו בחלק מהמקרים, עומס על, על אטרקציות תיירותיות. אני אשאר בארצות הברית ברשותך, עם נתון מחקר שנעשה, בנוגע לכמה אנשים נהרגים מדי שנה על ידי המשטרה. והמחקר מראה ש-2018, 1,000 אנשים נהרגו על ידי המשטרה, בדומה ל-2017-2016, יש כמובן המחקר מראה גם התפלגויות. אותי הפתיר שני דברים. אחד, שמתוך 1,000 האנשים האלו, 450 היו לבנים, ו-229 שחורים, כמובן שביחס לחלק של השחורים באוכלוסייה,
כן.
מדובר על כמעט כפול
כן.
מהשיעור שלהם באוכלוסייה.
אבל עדיין.
אבל אני חושבתי שזה יהיה יותר. והדבר השני, זה שהם הלכו ובדקו גם כמה מתוך האנשים שנהרגו על ידי המשטרה, היו עם, החזיקו כלי נשק בעצמם. שוטר
כן.
בעצם מגן על עצמו. חצי, לא יותר. חצי מהאנשים שב-2018 נהרגו על ידי שוטר, לא היה להם כלי נשק, וזה נתון שלדעתי הוא מדהים.
מדהים.
והוא מסביר לא מעט ממה שראינו בשנים האחרונות, עם ה-Black Lives Matter,
זה כמעט שני אנשים ביום.
כן, הפגנות על אלימות משטרתית, בהחלט מעורר מחשבה.
אוקיי, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.